ג'ורנו על אימפרוביזו, אינמוראי די טה, יום אחד פתאום התאהבתי בך. נאפולי, מה עשית לליגה הזאת? נאפולי, הזיכרונות ממרדונה באצטדיון שלו עולים שוב. הנה את חמסה, צ'יקווה נאפולי, מי היה מאמין?
Checa il secondo palo, Chiesa, la palla buona. Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio!
L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!
Radio Azzurri, ma corre a Asaf Ackerman!
Wow!
וואו.
באמת וואו.
וואו, אולי נקרא ככה לפרק פשוט, וואו.
וואו, עם הרבה סימני קריאה כאלה, כמו שאני חוגג גולים של מילן?
כן. גול, 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 מילן, 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 מילן. לא, אז מילן לא הסיפור הפעם, אקרמן. היום יש סיפור אחר, הסיפור הגדול ביותר באיטליה, אולי הגדול ביותר באירופה. נאפולי, עם משחק היסטורי, מפרקת, דורסת, קוטשת, משפילה, איך שלא נקרא לזה, נותנת חמישייה ליובנטוס במשחק העונה, עם הצהרת כוונות הכי הכי ברורה, הכי הכי חדה, והכי נכונה שיש, היא הולכת על האליפות הזו, והיא לא מתכוונת לוותר עליה עד לרגע האחרון, וכמו שזה נראה כרגע, זה לא יימשך עד לרגע האחרון.
האמת שזה מדהים, מדהים לראות את זה, זה באמת מסוג המשחקים שאוהדי נאפולי, ועודי כדורגל איטלקים שבאמת אוהבים את המשחק הזה, יזכרו תמיד איפה הם ראו את המשחק הזה. לא היה כדבר הזה, הפעם האחרונה שזה קרה, זה היה ב-1990, אז גם נאפולי נתנה חמישייה ליובנטוס בסופר קאפ, אז שיחקו בהרכב שלה קרקה ודיאגו מרמנדו מרדונה. באותם שנים, ב-1990, סופר קאפ נגד יובנטוס, אז זה גם היה בסן פאולו, והיום הוא כמובן נקרא לשמו של מרדונה. 5-1. זו תוצאה משוגעת, אמיתית, אחרי המשחק הזה, ואתה יודע, אנחנו משנים רק בפתיח של הסיפור הזה, אחרי המשחק הזה, היו זיקוקים באוויר. זיקוקים כאילו כבר הם חגגו את האליפות, טרפת אחת אדירה. נאפולי נתנה חמישייה, וזה באמת משהו שהוא... איך אני אגיד את זה? מי שחי את נאפולי, לא אני, מי שחי את נאפולי, ואתה קורא את זה ברשתות, אתה קורא את הדיווחים, מבין שאותו יום היה יום אחרת. היו לא מעט ישראלים, אגב, שנסעו למשחק הזה, והיו שם, גם הם אומרים, חלקם, חוויה חוץ גופית. זה אחד מה ששמעתי.
אז נעשה רגע סדר מה קרה במשחק הזה, למי שככה לא מכיר, לא שמע, צריך להשלים. אז נאפולי נותנת 5-1 ליובנטוס, זה מתחיל עם שער של אוסימן, ממשיך עם שער של קוואראצחליה מבישול של אוסימן, דימריה מצמק, 2-1, דקה 42 מבישול של מיליק, ואז החגיגה באמת תופסת תאוצה במחצית השנייה, רחמני מבישול של חוויצ'ה, אוסימן מבישול של חוויצ'ה, ואליף אלמאס בדקה 72, קובע 5-1, שבעצם שם את נאפולי, משאיר אותה במקום הראשון, אבל מגדיל את הפער לתשע נקודות בפסגה, 9 נקודות ממילן השנייה, ו10 נקודות מיובנטוס.
אבל אתה יודע, זה היה משחק סופר מיוחד, מאוד מאוד מדהים, אז צריך גם זמר מיוחד שייתן לי על הגולים מאחורה.
כמובן.
אז הבאנו לכם את ג'ובנוטי.
Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro
Celic now. This is Tammy Abraham and Dybala. Terracciano possibly at fault, but take nothing away from the quality of the strike. All this talk about the Fab Four at Roma, but there's no doubt as to who is their creative genius.
Tiro di prima dentro deviazione e poi Kvaratskhelia. Osimhen la butta in porta. 1-0, 1-0 Napoli.
Kvaratskhelia. Destro di prima di Rachmani. Che gol! 3-1 Napoli.
Un Napoli spettacolare, strapazza e ridimensiona la Juventus al Maradona. È 5-1.
Ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente.
אחד הזמרים הגדולים כמובן, לורנזו ג'ובנוטי, לשיר הזה קוראים לקנצוני, השירים לקנצוני, ממש ממש כיף,
ממש כיף מה שקרה באצטדיון דייגו ארמנדו מרדונה, זה באמת ממש ממש כיף, באמת אני חושב שנפלנו אקרמן, זכינו שהפודקאסט שלנו יהיה קיים במשחק שכזה, משחק שמשנה קצת סדרי עולם בליגה האיטלקית, אחרי תקופה שבאמת השליטה הייתה אצל שלוש קבוצות, שתיים, אפילו קבוצה, כן, שליטה צפונית נקרא לזה, זו הגדרה יותר טובה. ונפולי במשחק הזה נותנת מה זה נוקאוט, וואחד נוקאוט לצפון, ועוד אחרי שהיא חטפה כאפה קטנה מצפונית אחרת מאינטר, היא באה למשחק נגד יובנטוס, ועושה את מה שהיא עושה כל העונה, היא פשוט רוקדת על הדשא, אבל היא נותנת את זה במאני טיים, ואני מזכיר, יובנטוס מגיעה למשחק הזה אחרי שהיא סופגת שבעה שערים כל העונה בליגה.
שבעה
שערים.
זה הסיפור, היא פשוט רמסה את כל
הנתונים. 770 דקות ללא ספיגה.
כן, זה באמת היה משהו אדיר. תראה, נפולי, כל השחקנים שלה פשוט היו בטופ. זאת אומרת, זה ממש להגיע למשחק העונה, כשכולם בטופ. חוויצ'ה, אוסימן, לובוטקה, ז'לינסקי, רחמני, קים ז'נגמה, מרת השוער אפילו נתן איזה עצירה ככה, איזה עצירה אפילו אחת יפה, לא היה לו יותר מדי עבודה. מריו רוי בלחץ, רק לשער הרביעי, הלחץ המדהים שלו, ואחרי זה חיוויץ' שבישל. כולם היו בסי. ממש ככה. ובצד השני קבוצה, שרק שחקן אחד בא בסי, דימריה, שהיה באמת טוב, גם נתן את הגול, וניסה וניסה וניסה. הביקורות על אלגרי כמובן יגיעו, ונדבר תכף גם השנייה על יובה. אבל חיוויץ' אוסימן, זה שיתוף פעולה מדהים, ולראות אותם
חוויצ'אוסימן. חוויצ'אוסימן זה שם של ילד שנוצר בטומורולנד, באיזה לערב אחד.
חוויצ'אוסימן.
אוקיי.
רגע, איך קורא? ויקטור...
ויקטור פרצחליה. זה גיוני, זה עוד יכול לקרות.
ויקטור פרצחליה זה שם של גיאורגיה אמיתי. כן. נולד בטיביליסי.
אבל חוויצ'אוסימן זה שם של בן תערובת יפה. כן.
שבעה שערים, שבעה בישולים לחוויצ'ה, כל זה רק כמובן בליגה. אתה יודע למי עוד יש בליגה שלו לפחות שבעה שערים ושבעה בישולים? יש רק עוד שני שחקנים באירופה ככה.
מי?
נאמר ומסי.
אה.
רק הם.
רשימה יפה.
וחוויץ' שם איתם. מדהים.
אדיר, אדיר. אז קודם כל, זו פעם רביעית בהיסטוריה שנפולי נותנת חמישייה ליובה, ופעם שנייה בהיסטוריה בליגה, שדבר כזה קורה. שים לב, נתון מגניב שמצאתי. הפעם האחרונה שיובה חטפה 5-1 בליגה, זה היה במאי 1993.
וואו.
מול פסקרה.
פסקרה.
מי אחד הכובשים לפסקרה באותו משחק?
מסימיליאנו
אלגרי!
נכון.
כן, כן.
גדול.
אז זו הפעם האחרונה שזה קורה לה, והנה, אלגרי סוגר מעגל, לא כמו שהוא דמיין שיסגור את המעגל הזה. אז מה, אוקיי, אז
אז לאן הולכים מפה?
לאן הולכים מפה, כן, כי אני באמת, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל.
אני חושב שהדרך אחת.
כן.
לאליפות. לסקודטו, 9 נקודות פער, זה כבר באמת סיפור מדהים, זה פער של 3 משחקים. עשו סטטיסטיקה, גם בדקו את זה, באחוזים, מי ייקח את האליפות? 80% זה נפולי.
עכשיו ברור.
אז זה באמת על המקום הזה. אווירה מפגרת ביציעים, ראית שם פתאום בלקראת סוף משחק מדליקים את כולם את הטלפונים, את האינסטגרם, כאילו בהופעה של עומר אדם, וזה, אתה יודע, זה אמצע משחק עוד, עדיין משחק רץ, ואופוריה לא נורמלית, וכמות גיאורגי משוגעת שמגיעה, ואפילו ראיתי איזה סרטון של איזה אחת קוריאנית, שעשתה את כל הדרך מקוריאה, רק כדי לראות את קים ז'אנג מינגה, ואפילו היא פגשה איתו לאחר מכן, עשתה איזה, התחבקה איתו, והביאה סלפי. זה באמת מדהים, כל מה שתראה את המשחק.
אתה רואה את התמונות, את הזיקוקים, זה נראה באמת, זה יום חג, זה יום חג.
עכשיו, השוני האמיתי הוא, זאת אומרת, נפולי הייתה שם פעמיים, בסיטואציה הזאת של אלופת החורף. אבל אז הפער היה נקודה 2, אז זה במלחמה שלה עם יובנטוס. הפעם זה כבר באמת מספרים אחרים, ואני, אתה יודע, זה כיף להגיד את זה, וכיף לראות את הקבוצה הזאת, זה מה שמזכיר, מה שעשתה לליברפול, מה שעשתה לאייקס, אבל עכשיו, אמא של המאני טיים, כשהיא באה אחרי אותו מונדיאל, ואחרי הפגרה הזאת, והפסד לאינטר, והתאוששות אולי מול סמדוריה, אבל לא רובה, יכולת סי, הפעם זה כאילו הכל התלבש על המגרש. עכשיו, אתה רואה את ההבדלים, אתה רואה, החוויץ' שכבר צריכה לזה, זה מגה שחקן. ומי שיעשה קליפ, ויש קליפ כזה ברשת, מה רק ממה שעושים לובוטקה ולובוטקה ואנגיסה וז'לינסקי באמצע, אתה אומר, וואלה, אז הם פרמר ליג, שם הם צריכים להיות, במקומות הכי גבוהים.
חלקם היו, ולא הצליח להם. נכון. וזה, בכלל, אתה רואה בליגה, נגיע לזה גם בהמשך עם תמי אברהם, אבל כאילו הריג'קטים של הפרמר ליג שבאים לאיטליה, ופשוט מוסעים את עצמם מחדש, ופורחים, הנה, והנגיסה זה בדיוק דוגמה מעולה לזה, כי הוא בעונת סי בקריירה שלו, אחרי שכבר באמת קצ'ו אותו בכל מקום, אם זה בפולם או במקומות אחרים, אז כיף, כיף לראות את זה, ושמע, חוויצ'ה ואוסימן זה צמד ש... אנחנו דיברנו על זה קודם עם ידידנו כאן בערוץ, עם אווירן גרין.
כן.
בעצם חוויצ'ה ואוסימן זה אחד משלושת הצמדים הכי פורים באיטליה. יש שלושה צמדים באיטליה שמבשלים וכובשים...
אחד עם השני.
חוויצ'ה ואוסימן בעצם מבשלים וכובשים חמש פעמים אחד לשני, כאילו. ויש לנו, הם בעצם משתבים לטמי אברהם ופאולו דיבאלה, ולמילנקוביץ' סאביץ' ואימובילה.
שזה יפה מאוד,
שזה יפה מאוד, אז כן, הצמד הזה, וחשוב להגיד, הם שנה ראשונה ביחד, באמת, כיף כל כך לראות אותם, פשוט התשוקה, זה פשוט יש פסיון, יש פסיון בנפולי שהוא מדבק.
אבל זה העניין, שבנפולי בדרך כלל היה את הפשן הזה שאתה מדבר, היה רק את הפשן הזה. היה כדורגל טוב בתקופתו של מאוריציו סארי, באמת היה כיף לראות אותם, מרטנס, אינסיניה וקייחון. אבל פה זה נראה שהרמה היא קצת יותר גבוהה.
אבל זה גם ווינריות.
בדיוק, וזה, מה ניתן? תשמע, זה באמת היה משחק שאתה אומר, טוב, יובה בא כקבוצה עם הגנה מפגרת. אבל ראית איך הם פירקו לה את ההגנה, ואת פתאום את ברמר, איך הוא נראה, ואת העיבודי כדור שיש שם מסביב. זה היה באמת באמת מחזה נפלא. ומהצד השני, אי אפשר שלא לומר, אני לא יודע מה קרה לי יובה פתאום. זאת אומרת, הוא פתח עם פדריקו קיאזה, שזה היה אמור להיות איזשהו אקסטרה מאוד גדול, אבל נראה היה שאלגרי נתן לקיאזה לעשות משימות קצת יותר הגנתיות ממה שהוא רגיל, וזה אולי גם הרג אותו. ועכשיו יובנטוס, אתה יודע מה הייתה ידיעה שיצאה אחרי המשחק, אבל זה ידיעות קלאסיות אחרי המשחק.
מה?
שיובנטוס חושבת על להביא, לשנות כמובן את המנהל המקצועי שלה, הרי שנעלה חדשה, העונלה חדשה, אז את מי הם רוצים? את קריסטיאנו ג'ונטי, שאת מי הוא מנהל מקצועי של?
של?
נאפולי!
נאפולי, נו, יפה, לוקחים מהמנצחים.
נכון.
סבבה, שמעת אגב על האוהד ששם 350 יורו על המשחק?
לא, נו, ו?
שם על התוצאה, 5-1.
שם 5-1 לנאפולי?
לנאפולי.
באימורים?
באימורים.
מה אתה להגיד?
350 יורו. עכשיו בוא, אתה יודע מה, אני אפרגן, זכה בסכום יפה, תרף נגיד אותו. חפק, 350 יורו, אתה שם על 5-1?
כנראה שהוא שם 350 על זה, עוד 250 על זה, ועוד 100 על זה.
לא יאומן.
כמה לקח?
36,750 יורו.
טוב, שוער.
על משחק אחד, על סינגל.
אני מבטיח לך שזה עדיין לא סוגר את ההפסדים שלו.
זה בדיוק. אוהד ששם 350 יורו על 5-1 לנאפולי, כנראה שהוא מפסיד יותר ממה שהוא מרוויח. אבל עכשיו הוא כנראה...
עכשיו הוא מסוד.
כן, עכשיו הוא בסדר.
זה נכון.
זה, אתה יודע, זה גם ככה, שאנחנו מסתכלים אחורה על יובה, על ההפסדים הכי גדולים שלה, זה אחד מהסדים הגדולים בהיסטוריה שלה. זה קבוצה שלא מתפרקת. בוא נגיד, זה לא קבוצה שמתפרקת.
שלישיות טופ.
כמעט ולא מקבלת חמישיות בהיסטוריה שלה. אגב, אתה יודע מה ההפסד הכי גדול בהיסטוריה של יובה? הסיכוי שאתה יודע הוא מאוד נמוך.
אוקיי, תן לי את זה.
7-0.
וואו.
לוינה ספורט קלוב. זה קרה, אם אני לא טועה, בשנות ה-50 או משהו כזה, או 50-60. אבל היא לא חוטפת... תבוסה יותר גדולה מ-5-1, 4-0, בכל השנים האלו. זאת אומרת, זה אחד ההפסדים הכי הכי גדולים בהיסטוריה של המועדון הזה.
כן, זאת מכה.
מכה גדולה. וחשוב להגיד, אתה יודע, אמנם ההגנה של יובה מתפרקת, נכון, התפרקה במשחק אחד, עדיין היא סופגת רק 12 שערים בכל העונה, זה לא כל כך הרבה, עדיין יש לה 12 שערים נקיים ב-18 משחקים. זה עדיין מאוד מאוד יפה.
אבל עכשיו צריך להתאושש מנטלית מכזה הפסד. זה העניין. שוב, עדיין הסגל של יובנטוס, כשיחזור כולו, כי מדברים על כך שפוגבה כבר אמור לחזור אוטוטו.
אנחנו כבר אומרים את זה, אקרמן, באמת.
לא, אבל נראה
שזה אומרים את זה מלפני המונדיאל, את הדבר הזה.
נראה שזה באמת בדרך, וקיאזה אמור באמת לשחק קצת יותר טוב. אני לא יודע לאן לקחת את ההפסד הזה, כאילו, זאת אומרת, יובה הושפלה כבר העונה הזאת כמה וכמה פעמים, כולל סמי אופר, כן? אי אפשר לברוח מזה. אז נכון, זה חמישייה נגד אחת היריבות היותר מושבעות שלה בשנים האחרונות, אבל זה כבר קרה לי יובנטוס השנה. לגבי אלגרי, מעמד, מן הסתם, כמובן אחרי כזה הפסד, מתערר שוב, אלגרי יסיים את העונה.
כן.
השאלה היא אחרת. איפה הוא יסיים את העונה? אם הוא מסיים את זה לא ברביעה הראשונה, הוא הולך הביתה.
יש תסריט שזה לא קורה? שהוא לא מסיים ברביעה הראשונה?
תשמע, סחבק פול שבוע שעבר גמרת, גם אמר הרביעה נסגרה. אבל רומא, אטלנטה, לאציו, מקום 5-6-7.
אני אמרתי לך שהיא לא סגורה.
רק פער 4 נקודות.
לא סגורה.
מהמקום השני 4 נקודות.
כן, כן.
זאת אומרת, כל השלי, עזוב, נפולי לקחה נגיד.
הפער בין מקום שני למקום שביעי הוא 4 נקודות עכשיו.
זהו, זה כלום.
מטורף.
בדיוק.
מטורף.
יש עוד המון מפגשים ביניהן, המון.
רק נסביר, נסביר למאזינים שלנו שיהיה לכם את זה ככה בראש, למה זה קרה. חוץ מנפולי, שמקום ראשון שמנצחת, בעצם מקומות שני ושלישי, מילן ויובה, למילן אנחנו נגיע בהמשך, על הפכה ועל חמתך.
תגיע.
מילן ויובה לא מנצחות, וכל הקבוצות שמתחתן, בחלק העליון של הטבלה מנצחות, גם אינטר, גם לאציו, גם אטלנטה, גם רומא, וזה בעצם יוצר לנו צוואר בקבוק הזה, צמוד צמוד.
נכון.
בין מקום שביעי למקום שני, איזה כיף שזה קרה.
זה אומר עכשיו שבכל, כמעט בכל שבוע, לדעתי יהיה לנו פה שינוי בתוך הרביעה הראשונה. כי שוב, בין מקום 5-6-7 למקום 4 זה 3 נקודות פער. 34-37. זאת אומרת, עוד שני מחזורים לדעתי, אנחנו פה כל פעם יהיה לנו שינוי בתוך הרביעה הראשונה. וזה שוב, אני יצאתי גאון הדור הדביל, שסגר את הרביעה הראשונה. יכול להיות שבסוף העונה זה באמת יקרה שאלה יהיו, אבל...
אגב, אני יכול להבטיח לך שיהיו תזוזות כמעט בטוח, כי במחזור הבא יש לך גם יובה אטלנטה וגם מילן לאציו. שזה שני משחקים בתוך מקומות 2-7, 2-6 אפילו. אז זה הולך להיות חם, נגיע לזה בהמשך. עוד משהו על ה... כאילו מרגיש שאנחנו לא מספיק מפארים את ה-5-1.
אני לגמרי חושב שפיארנו אותו
כמו
שצריך. זה באמת... שוב, זה כאילו אנחנו צריכים להגיד, זה ניצחון ענק, מטורף הכל, אבל גם ראינו את זה כבר מגיע מנפולי השנה. בואו נזכיר, נפולי נתנה שישייה לאייקס בחוץ. ביצטנון של יוהאן קרויף. כנראה שביצטנון עם שמות גדולים זה עובד. אז תבין. אז אנחנו לא מתפלאים שהיא משחקת כל כך יפה. אני כן מאוד מתפלא עדיין על ההתרסקות של יובנטוס. לא צפיתי דבר כזה. חמישייה? ואגב, אם יש עוד רבע שעה למשחק, זה גם 6-7. ממש ככה.
טוב, יאללה, נעבור הלאה, נתון אחרון, רק אתן לכם, אוסימן פעם ראשונה כובש נגד יובה, בקריירה שלו, בליגה.
אוסימן עם שבעה, העונה 17 משחקים, הוא לא צריך לקראת כולם, 13 שערים, 4 בישולים.
מלך השערים של הליגה.
כן, חוויץ' העונה בכל המסגרות, 20 משחקים, 9 שערים, 12 בישולים, וואו. זה רכש.
טוב, דיברנו על צמד אחד, בואו נעבור לצמד אחר, רומא נגד פיורנטינה.
רומא.
דיבאלה פעמיים, תמי אברהם פעמיים בישול. ותשמע, יפה מאוד, יפה מאוד.
אולי לפני שאני אשמע, אנחנו נשמע את תמי אברהם בסיוף המשחק מפרגן לפאולו דיבלה, ונזכיר, תמי בישל פעמיים.
I'm very happy to, you know, normally I'm the one scoring the goals, but today I'm the one doing the assist, so I'm very happy for Paolo and for the team, and you know, we need to carry on like this and keep getting the three points. He needs to enjoy the moment and enjoy him scoring, but it was so nice for him to give me recognition to the fans and to everyone watching, so it's obviously a nice feeling, a nice connection between both of us, and like I said, I'm happy, and now he owes me 2 assists.
כן, חייב לו 2 בישולים, אני, כן, שמעתי את זה גם כן, את הדבר הזה. הוא בעצם מבשל פעמיים, יש לו 4 בישולים סך הכל, 3 מהם לפאולו דיבלה. 3 בישולים מתוך 4 לפאולו דיבלה, תמי אברהם, שיא הקריירה שלו בעונה, זה 4 בישולים, הוא מושווה את זה כבר במחזור ה-18.
מדהים.
זאת אומרת שהשיתוף פעולה הזה עם פאולו דיבלה, הוא מגלה את עצמו מחדש, כמו שהוא אמר, אני מגלה את המשחק שלי מחדש, אני מגלה צדדים חדשים במשחק שלי, אז ממש, ממש מגניב השיתוף פעולה הזה, באמת שני גולים יפים הם יצרו ביחד.
כן, עוד לפני המשחק, ציפינו לראות אולי את זניולו גם בהרכב, אבל זניולו היה שפתאום איזה סיפור שצץ לגבי כאב בטן, וירוס בבטן, ולכן הוא בכלל לא היה... בכלל לא שיחק, לא היה שם, וכולם מדברים על, אתה יודע, תמיד על מה קורה בין מוריניו לזניולו, האם בסדר, לא בסדר, אז ראינו שרומא מסתדרת נהדר. סיפור על רומא? סיפור על רומא ועל דיבלה?
בוודאי.
אוקיי. תראה, אנחנו יודעים עד כמה דיבלה באמת הוא קריטי, לקבוצה הזאת והכל, ועוד מעט נענה אולי על שאלה גם בטוויטר ששאלו אותנו לגבי הדבר הזה, אבל תקשיב, מוריניו סוף המשחק, הוא הולך לתקשורת, מדבר, מנתח את המשחק, ואז שאלו אותו כמובן על פאולו. הוא אומר כזה דבר. החופשה של פאולו דיבלה מהמונדיאל הייתה אמורה להסתיים ב-1 בינואר. אז הוא היה אמור לחזור אלינו לטריגוריה. וזה אומר שהוא היה מפספס משחק, למשחק נגד בולוניה. אבל מה לעשות, זה דברים שנקבעו מראש, כי מגיע לבן אדם אחרי טורניר מאוד מאוד ארוך, להיות בחופש. יום אחרי שפאולו דיבלה זוכה במונדיאל עם ארגנטינה, מוריניו מרים לו טלפון, אמר לו, תקשיב, מזל טוב, סחטן, כל הכבוד, ברכות, אלוף עולם, זה ענק, איזה יופי. אבל שמע, אני רוצה שתחזור לפני זה, אנחנו לא ננצח את בולוניה בלעדיך. אני רוצה שתחזור ב-28 בדצמבר. זאת אומרת, ארבעה ימים קודם. אבל, אתה יודע, יש חופש, מגיע לבן אדם את החופשה שלו. אוקיי. ב-27 בדצמבר, פאולו דיבלה מרים, יום לפני שהוא רצה, פאולו דיבלה מרים לו טלפון לז'וזה מוריניו, אומר לו, מה קורה ז'וזה? קואץ', הכל בסדר? אני בשדה התעופה, אני בדרך. ויום אחרי זה, הוא כבר עשה אימון בטריגוריה, שיחק נגד בולוניה, רומא ניצחה את המשחק, שיחק אחרי זה גם נגד גנוע בגביע, נתן גולאסו אדיר בגביע, וראינו מה הוא עשה אתמול.
אז פאולו דיבלה עם 7 שערים ו3 בישולים העונה, כבר ב-12 משחקים, מספרים דיבלאים, זאת אומרת, זה אלו המספרים שאנחנו פחות או יותר רגילים ממנו כשהוא משחק.
כשהוא בריא, בדיוק.
כן, כשהוא משחק ובריא, והשער הראשון היה פייפה, יפהיפה, אמנם פגע במגן, אבל
עזוב,
לא משנה, עזוב, 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 הטכניקה
שם. זה לא משנה במי, במה קרה עם הביטה, אם נכנסה או לא, עצם שהוא הצליח לעצור עם החזה, להוריד לשחקן שבעת מהאוויר. זה הסיפור.
זהו, שיתוף הפעולה הזה, כמו שאמרנו, הם מבשלים וכובשים ביחד, כאילו, מבשלים אחד לשני 5 שערים, תמי אברהם ופאולו דיבלה. עכשיו, השער הראשון היה מחוץ הרחבה. קבל נתון.
קבל.
פאולו דיבלה.
הכי הרבה מחוץ הרחבה, אני כבר יודע.
כמעט, אוקיי. אתה כמעט צודק.
אוקיי.
כובש את שערו 28 מחוץ לרחבה, מאז שהוא בעצם בסריה, מפברואר 2015. הוא מקום שני ב5 הליגות הבחירות, שעושה את זה מאז שהוא זה. ממקום ראשון? לאו מסי, כמובן.
אוקיי.
ששים לב, אגב, ההפרש בין מסי לשער. דיבלה עם 28, כן? 28 שערים, שזה מאוד יפה. בשבע שנים זה ממוצע לא רע. לאו מסי, 55.
יפה.
אבל בסדר, זה ארגנטינה, זה אותו דבר. זה
בסדר. מחליף לו בנבחרת.
כן, כן, זה הגיוני.
נשאר במשפחה.
אני שמעתי ככה, ראיתי ברשתות הרבה נהי, לא מאוהדים, כאילו מאוהדים של אינטר ושל יובה, לא בכך ישראלים, פשוט בכללי על תחושת הפספוס הזו עם דיבלה. יש, תשמע, הם פספסו, שתי הקבוצות האלו פספסו אותו, אני די בטוח שהוא תיעדף גם את שתיהן על פני רומא.
כן, זה נכון. יובנטוס אולי קצת, אינטר יותר, כי יובנטוס ויתרה עליו באמת, ההנהלה ויתרה עליו. היא ידעה מה היה לה ביד, ובכל זאת עדיין נתנה לו ללכת. אינטר הוא כבר פשוט היה סגור שם. הכל כבר היה סגור, אבל הם איחרו את הרכבת, כן?
אני חושב שהוא היחיד שגורם ככה לייחוד בקרב תושבי אוהדי יובה ואינטר. סוף סוף הם מאוחדים במשהו, בבאסה סביב דיבלה.
זה גם.
אגב, קראתי גם סיפור שסימונה אינזאגי, בעצם הסיבה שהוא ויתר על דיבלה, זה בגלל היסטוריית הפציעות שלו. זאת אומרת, היה להם תקציב.
אבל זה באמת נכון.
לא, סבבה. בדיעבד, אז אני עכשיו מדבר איתך בחוכמה בדיעבד, כן? חשוב להגיד, לאינטר היה תקציב, מבחינת תקציבית, הם יכולו להביא אחד מהשניים, או את לוקאקו, או את דיבלה, בקיץ. ואינזאגי החליט, לוקאקו, מסיבות הגיוניות, גם היסטוריית הפציעות של דיבלה, וגם שיתוף הפעולה של לוקאקו עם לאוטארו.
גם זה באמת חלוץ שעבד לא טוב עם לאוטארו.
כן, 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 אני אומר, השיתוף פעולה עם לאוטארו, החיבור הזה הוא מאוד הגיוני, בדיעבד זה חבל, כי בפועל הפציעות קצת הפוכות העונה, ולוקאקו כמעט ולא משחק, וכשהוא משחק זה לא לוקאקו, ודיבלה פורח מחדש, אז שוב, תחושת ההחמצה של אינטר בוודאי גדולה סביב הארגנטיני הזה.
עוד מילה לרומא, שחקן שפותח בהרכב לראשונה ומקבל הרבה מאוד מחמאות, זה אדוארדו בובה. ראינו באמת עד כמה באמת היכולות שלו והפוטנציאל שיש לשחקן הזה, מוריניו שפך עליו מחמאות בסוף המשחק, הוא קורא לו ככה. זאת אומרת, היה איזה קטע ברעיון סוף משחק, שמוריניו, בדרך כלל המאמנים, כמו אצלנו גם במשחק המרכזי, מדברים עם הפרשנים, לא עם הפרשן של ה-90 דקות, עם הפרשנים, עם הפאנל, נקרא לזה ככה. אז מוריניו דיבר עם אנדריה ברזלי. ברזלי שואל אותו, תגיד, אתם לא יכולים לשחק קצת יותר מהר עם הכדור? אתם לא, זה לא מספיק מהיר, אתם לא זזים מספיק מהר. מוריניו התרגז כמובן, כי הוא אומר, מוריניו, אנחנו שלטנו במשחק, אבל לא בכדור, אבל שלטנו בו כל הזמן. והוא מאוד מאוד היה מבסוט, הוא דיבר על אדוארדו בובה, והוא אמר שמבחינתו הוא כמו כלב נושך. זו הייתה ההגדרה שלו, כלב נושך, כי הוא כל מן נושך וצובט אותך בקרסוליים, והוא עובד, והוא כל כך אינטליגנט, הוא אומר, הוא לומד ועושה אותי שמח. והוא אומר, אני לא יכול להביא את מודריק ב-100 מיליון יורו. לא יכול, אין לנו את התקציב לדבר הזה. אז יש לנו שחקנים שאנחנו משתמשים בהם בצורה הכי טובה ברומא. כן, אז זה מוריניו על אדוארדו בובה.
כן.
עוד משהו לגבי ההגנה של רומא. שים לב, שומרים על שער נקי מול בולוניה, גנוע, פיורנטינה, לא סופגים בבית.
בכלל, שים לב נתון הקלין שיטים היפה של רומא, 18 קלין שיטים מאז שמוריניו מגיע למועדון, שזה בעצם אותו מאזן כמו יובה ואינטר, באותו פרק זמן, ויובה ואינטר זה קבוצות שעשו הישגים
כן.
מרשימים יותר מאז שמוריניו מגיע, אז באמת מבחינה הגנתית, רומא מאוד, מאוד יציבה, שסופגת 16 שערים העונה, בעצם היא שייכת לאותה, לליגה של הטופ בהגנות, גם נפולי סופגת 14, יובה 12, רומא 16.
שאלה מה יהיה בסוף העונה הזאת, כי אנחנו כל הזמן שומעים את הדיווחים סביב ז'וזה מוריניו, יישאר, לא יישאר, יש לו חוזה לעוד עונה אחת בוודאות. האם ילך לאמן נבחרת ברזיל אולי? פורטוגל זה כבר לא חלק מהאופציות. כי מוריניו, אחת הבעיות אצלו, וככה מקורביו אומרים, שהתסכול שלו זה שהוא יודע שהוא מקבוצה הזאת לא באמת יכול להילחם על אליפות. והוא גם יודע שלא יהיה כסף פתאום להנחית שחקנים שיכולים להביא אותו לדבר הזה להילחם על אליפות. הוא יוכל אולי להקוץ עם גביה, הוא יוכל באירופה להגיע לליגת האלופות, אבל זה לא תהיה קפיצת המדרגה של הסכומים האלה באמת להביא כוכבים, כוכבים גדולים אמיתיים. זה קצת יושב אולי בראש שלו. מילה על פיורנטינה?
כן.
אז קודם כל הכרטיס אדום של דודו הרג אותה, אחרי 25 דקות, 24 דקות היא כבר שיחקה עם שחקן פחות, מן הסתם זה הרבה יותר קשה.
אגב, אוהדי פיורנטינה, שאני יודע שאתם מאזינים לנו.
בטח, ויולה קלאב ישראל.
כן, בטח. אז מורחק בדקה 24, זה בוודאי עשה פלשבקים. כן. משחק אחר של פיורנטינה נגד רומא, באוגוסט 21, שאז דרגובסקי גם מורחק, דקה 17. זה אותו סיפור, וקשה.
שם זה השוער, אבל כן.
כן, אבל עדיין, קשה לשחק בעשרה שחקנים.
והעריך,
כבר מההתחלה.
כן, העריך את החוזה של ג'קום בונה ונטורה לעונה נוספת, שחקן לא ראה מספרים סבירים ביותר. פיורנטינה, כן, היה לה קצת איזשהו ניסיון התאוששות כרגע, מקום העשירי חוצת את הטבלה בין צמרת לבין תחתית.
ובאמת, בהקשר הזה של הטבלה, אנחנו רואים שבעצם נוצרת ממש, אם אני מוציא רגע את נפולי, מהסיפור שהיא בליגה משל עצמה, יש לך ממש את הסריה הראשונה והסריה השנייה.
כן, ממקום שמונה ומטה.
וזה בדיוק משחק שמייצג את זה. רומא, בדיוק, מקום שמונה ומטה, רומא עם 34 נקודות במקום השביעי, המקום השמיני עם 25 נקודות, עוד הנה זה 9 נקודות הפרש בין מקום שביעי לשמיני, שכמו שאמרנו, ההפרש בין המקום השביעי למקום השני הוא 4 נקודות, נכון. שביעי לשני.
כן.
אז משביעי לשמיני זה 9 נקודות, ממש מייצר לנו חיץ בליגה, והמאבק על אירופה הוא מאוד מוגדר, מאוד ברור לנו כבר מי נאבקות על המקום הזה בקונפרנס, באירופאית ובליגת האלופות.
אפשר יהיה להגיד...
ופיורנטינה זה בעצם סמל הכישלון של העונה,
נכון.
שהיא לא בסריה הראשונה.
היא לא נמצאת שם, אז אפשר לומר שבעצם אודינזה כרגע היא אלופת הסריה A-B?
כן, בדיוק, 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 בדיוק. אז כן, וזו בעיניי מבחינתי הבשורה הרעה מבחינת פיורנטינה, היא לא שם.
אני לא חושב שהיא שם.
היא לא, אבל היא אפילו לא בתמונה, אתה יודע, אי אפשר אפילו בתיאוריה לדבר עליה כמועמדת עם 23 נקודות.
היה לה בלם את מילנקוביץ' שבסופו של דבר נשאר, היה מבוקש בהרבה מאוד מקומות, יש לה את קואמי, קונס, שהם שחקנים טובים, אמרבט, ראינו מונדיאל טוב, אבל בפיורנטינה זה ממש לא דומה. אני לא, שוב, אני חושב שהיא אולי שווה עוד שני מקומות קדימה, אבל לא באמת את המעבר.
זה לא משנה, זה אותה, זה סריה B.
בדיוק.
בוא נדבר על נציגה של סריה A, שעשתה תקו מאוד מאכזב עם נציגת סריה A.
סבא מכנסיים!
כרגיל, מה חדש? מילאן ולצ'ה, 2-2, סימנו את המשחק הזה, כמשחק שבו מילאן צריכה מאוד 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 להיזהר, והיא לא עשתה את זה, היא לא נזהרה, חטפה שני שערים די מהירים, והסתבכה מאוד.
זה באמת אחד המשחקים היותר מבאסים שראיתי של מילאן, באמת, וזה גם הגיע בקרוס מאותו משחק של רומא, ויותר מזה מההדחה בגביה נגד טורינו. נזכיר, באמצע השבוע שעבר היה גם גביה שמילאן הפסיד 1-0 לטורינו בבית בהערכה. אז כן, אז מילאן באמת ספגה שער בדקה שלישית, ועוד בדקה 23 כבר 2-0, הייתה בשוק, מחצית ראשונה בכלל לא הייתה במשחק, אם לצ'ה הייתה לוחצת עוד קצת, היא הייתה כובשת גם את השלישי, כי ההגנה לא עבדה, קלאבריה לא היה במקום, תאו הרננדז היה נוראי, תומורי לא היה מספיק טוב, קלולו בכלל קיבל את הציון הכי נמוך במשחק, לפחות מחצית שנייה, הדברים קצת זזו, השתנו, ומילן הצליחה להשוות לחצה הרבה יותר. ובוא נאמר, שאם באמת למשחק הזה היה עוד איזה רבע שעה, יכול להיות שגם הייתה משיגה את המהפך, ושעכשיו אנחנו הכל מדברים אחרת. אבל זה רק אם. והנורות האדומות מההגנה של מילן נדלקות חזק מאוד. גם על זה דיברנו מול רומא. לא טוב, לא טוב, סיטואציה טובה. ופיולי הגיב לפחות במקום הזה, שהוציא תאו הרננדז במחצית. זה לא קורה הרבה. לא. תאו הרננדז יצא, נכנס סרג'יניו דסט, ואני לא אגיד לך שזה מה שעשה את השינוי, אבל אולי לגבי תאו זה יעשה את השינוי במשחקים הבאים. קצת יגרום לו טיפה יותר לחשוב, טיפה לזוזני, והכניס את סיימון קיאר. אולי גם זה יהיה חדשות טובות, שקיאר יחזור להיות בלם במקום קלולו לצד תומורי. צריך לחשוב מחדש קצת מה קורה, אבל כן, מילן לא תעשה, אתה יודע, מדבר על חיזוק בינואר, מילן לא תעשה שום חיזוק בינואר, החיזוקים יהיו פשוט אלה שיחזרו מפציעות. רביץ' אמור לחזור לקראת הסופרקאפ ביום רביעי בריאד מול אינטר, אוריגי כבר חזר ואפילו שיחק כמה דקות במשחק הזה, אבל לאט לאט יחזרו עוד ועוד, איבראימוביץ' מתי שהוא יהיה מן הסתם, ואני מקווה שיהיה בסדר.
נקודת אור?
האופי, רק לחזור, האופי. רק שמין אני צריכה לחזור ולא להפסיד את המשחק הזה, בכל זאת. נקודת אור, בנאסר, כרגיל. זה היה נקודת אור. וזו משחק, מין הסתם שטונאלי לא שיחק בגלל צהובים.
אז בנאסר, אני מזכיר, העריך חוזה בשבוע שעבר, עד 2020 ומה?
שבע.
שבע, עם סעיף שחרור 50 מיליון החל מיוני 2024.
נכון.
ושים לב, על בנאסר.
דם את זה, למה אמרתי נקודת אור בכלל בנאסר? נקודת האור זאת לצ'ה, מגיע לה.
לא, אז רק אני אשלים את הנקודה שלי על בנאסר, כי הוא באמת אחד המצטיינים של מילן העונה. שים לב עד כמה. קודם כל, הוא מוביל את הקבוצה בהופעות, 24 הופעות בכל המסגרות, יחד עם עוד כמה שחקנים, אבל הוא שם, אתה יודע, זה נתון שבדרך כלל שמור לשוערים. אז שחקן שדה עם 24 הופעות, זה מאוד מאוד יפה. הכי הרבה נגיעות בכדור, הכי הרבה תיקולים, הכי הרבה חילוצים, הכי הרבה ניצחונות במאבקים. האיש כאילו פיטבול, שזה יפה מאוד. יפה מאוד.
לא, הוא באמת השחקן הכי טוב של מילן העונה, עד עכשיו, בנאסר, לגמרי. ואתה יודע מה, בכל זאת, הסתכלתי שוב על הסגל של לצ'ה, אמרתי, רגע, מי הכי הרשים אותי? מי, כאילו, מה היה לי זה? נגיד חמי. אתה זוכר את המאמן, יוזביו די פרנצ'סקו,
כן.
שהוא היה של ססוולו? Mm-hmm. אז הבן שלו משחק בלצ'ה היום, פדריקו די פרנצ'סקו, והוא היה אדיר במשחק הזה. באמת היה טוב, בן 28, רק העניין הוא שהוא לא יציב בקבוצות שלו, הוא עובר מיליון קבוצות, באמת, מלאה בפסקרה, גרוביו, קרמונזה, וירטוס, לנצ'אנו, בולוניה, ססוולו, ספל, אמפולי, ועכשיו בלצ'ה, כל זה מגיל 28.
הבריאו האיטלקי.
יפה, הגדרה לא רעה בכלל. אז זהו, הבן של, שהיה באמת באמת טוב במשחק הזה.
אז הטקו הזה, תאמין או לא, מעלה את מילן למקום השני.
זה מדהים.
כי יובה מפסידה לנפולי, אז מילן עם 38 נקודות מקום שני, 9 נקודות מנפולי הראשונה, ונקודה מיובה שבמקום השלישי, ולצ'ה במקום ה-13 עם 20 נקודות, נשארת, לא, יורדת למקום ה-13 בעצם.
אבל עדיין היא לא מפסידה. על ה... שוב, היא לא מפסידה, לצ'ה. זה עוד משחק שהיא לא מפסידה. כן. כבר חמישה כאלה שהיא לא
יפה
מפסידה.
יפה מאוד, יפה מאוד. היה לה רצף של שלושה משחקים שניצחונות על אטלנטה, על סמפדוריה, על לאציו, ועכשיו בעצם שתי תוצאות תיקו, אחת מול ספציה, אחת מול מילן. במחזור הבא יש לה ורונה, אז היא אמורה לחזור למסלול הניצחונות.
כן.
יפה, וכל הכבוד ללמק בנדה. בחרה אחלה קבוצה.
נכון.
אנחנו מפרגנים.
שכן. מפרגנים. אתה יודע שאפילו על כל הסיפור של הגזנות שהיה עם ללמק בנדה ועם מומטיטי, עשו איתי זום בערוץ הכנסת על הדבר הזה.
נכון, סיפרת, מה היה שם?
כן, היה... דיברנו על כל נושא הגזנות באיטליה, שלפעמים מרים את הראש.
מה המסקנה?
שיש גזענות בכל מקום.
אוקיי, יפה.
זה העניין.
יפה, יפה. טוב, מקווה שיתפלו בזה, איכשהו.
לא.
השכנה שלך.
איפה?
ממילאנו, אינטר.
שאתה תגיד מונזה.
היא מנצחת, 1-0, את ורונה.
ברור שהתנצח.
לאוטארו עושה את ההבדל.
בגדול אין הרבה לומר על המשחק הזה, חוץ משלאוטארו עשה את ההבדל, והוא קובע שלושה משחקים רצוף כולל הגביה. אינטר עשתה את העבודה, לא הייתה גדולה, אבל ניצחה. וזה הסיפור, כי חטפה את ה-2-2 הזה מול מונזה, וזה היה מכה לאגו, אבל היא חזרה לנצח פה, ניצלה את ההפסד של יובנטוס כדי להתקרב קצת יותר. לאוטארו כבר עם 9 משחקים, אמרנו שוב, 3 משחקים רצוף הוא כובש.
הוא כובש, הוא מעורב ב8 שערים ב8 המשחקים האחרונים.
זה...
6 שערים, 2 בישולים.
זה מדהים. זה באמת מדהים.
חזר אש מהמונדיאל.
כן, כשאנת לוקאקו, זה באמת מדהים. ואינטר לא מפסידה כבר 6 משחקים ברצף, 5 ניצחונות, כולל אחד גם בגביה, מול פארמה, והיה לה עוד תיקו אחד. ובו דרבי, יש דרבי. יש דרבי על תואר ביום רביעי, אחי.
תקשיב, כאילו מרגיש לי שכל הכדורגל פתאום בערב הסעודית, הכל קורה שם פתאום.
נכון, כי היה שם גם קלאסיקו.
כן.
אבל זה, העולם הולך לשם.
זה, אנחנו
צריכים... תהיה מוכן, 20-30, יש שם המונדיאל אולי.
אנחנו צריכים להתחיל להתכונן, להכין את עצמנו על הדבר הזה, זה קורה.
אנחנו לא צריכים להתכונן, אנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, זוכרים את הסכמי אברהם? בואו נוסיף, כי אוטוטו להגיע לסעודיה, אתה יודע, זה יוצאים לירדן, פונים ימינה, נוסעים עוד קצת, והגעת.
וואלה.
זה באמת קרוב לכאן ברמה של המפה. אילת היא כלום מסעודיה.
אתה חשבת על זה פעם, איזה עולם דפוק יש לנו באמת. כאילו, היינו יכולים לנסוע לחופשה בלבנון, לחופשה בסוריה, איזה כאילו, איזה בסה, וזה מקומות יפים. זה מקומות יפים.
מקומות יפים.
אתה מבין שכאילו, אגב, סוריה ולבנון מתחילות מהצפון, במרכאות שלנו. זאת אומרת, זה רק מתחיל כך, שם.
נכון.
איזה בסה, באמת סתם מבאס אותי. מבאס אותי. שאני לא יכול עכשיו לנסוע לערב הסעודית, לא יכול לנסוע לאיראן. הייתי יכול, וואלה, זה מרחק נסיעה. זה מרחק נסיעה.
נכון. היית גם, אתה יודע, בוא תחשוב יותר גדול. לעשות איזה טיול אחרי צבא עם האוטו,
כן,
עולה למעלה, לבנון, טורקיה, טורקיה, אחר כך ממשיך לתוך אירופה.
אתה מבין שאנחנו כישראלים, אין לנו את המושג הזה road trip. אין, מה תעשה? road trip מילת לקריית 8-6 שעות, נגמר ה-road trip, מה עשינו? אין טיול קרוונים לישראלים, אין דבר כזה.
זה, אגב, יש במדבר.
בסדר, אני יודע, אני מכיר אנשים שגרים בקרוונים.
סליח, כן,
לא, בסדר.
אגב, תעשה road trip באיטליה.
או, אפרופו, יפה. אז בוא נדבר על המשחק שבאמת, אני לא חושב שציפינו לדבר עליו, אבל 8-2 של אטלנטה על סלרניטנה, משחק הכי פורה ללא ספק העונה בליגה, מה קרה? מה נסגר?
מה שנסגר זה שאטלנטה פשוט התחילה להתפוצץ. שמע, היו לה שביעות בעבר. היא ניצחה 7-2 את לצ'ה, 7-1 אודינזה, עשתה 7-0 על טורינו, ממש בשנים האחרונות. עכשיו הגיעה שמינייה.
זו השמינייה הראשונה בהיסטוריה שלה, כן?
זה לגמרי שמינייה
הראשונה. אגב, אתה יודע כמה שמיניות היו? לא היה הרבה שמיניות בליגה האיטלקית. אתה יודע מתי פעם אחרונה הייתה שמינייה בליגה האיטלקית?
וואו, שמינייה, לא זוכר.
96.
של מי?
אינטר.
על?
פדובה.
וואלה, נכון. היה אינטר שנתנס לססוולו איזה שישייה? גם זה אני זוכר, אבל שמונה אני לא זוכר, זה נכון. תשמע, זו תוצאה שלא אמורה לקרות בליגה ראשונה, כן?
ממש לא. עכשיו, קח את זה, קח נתון יפה. בעידן גספריני, שזה בעצם מ-2016-17, אטלנטה כובשת בארבעה משחקים שביעות ומעלה כבר. מילאן, לאציו, אינטר, נאפולי ויובה, כל אחת עשתה זה פעם אחת. פעם אחת שביעה ומעלה בכל התקופה הזו, מ-16-17 אנחנו מדברים 6 שנים.
כן.
זה יפה, תקשיב.
זה מדהים.
4 שביעות ומעלה ב6 שנים. יפה מאוד מאוד מאוד.
זה לא סתם. אטלנטה גם איפשהו מתחילה להחזיר לנו את האמונה הזאת שהיא באמת אולי כן מגיעה להיות בצ'אמפיונס ליג. למרות ההפסד שלה לאינטר 3-2 בבית, הפסד ללצ'ו, או שהיה לא משהו בכלל. אז יש פה כמה שחקנים שאנחנו אומרים, אוקיי, יש פה כבר דור חדש שגדל פה. זאת אומרת, דיברנו על נאפולי ועל הדור השני שלה, גם פה, גם לאטלנטה זה כבר קורה. לוקמן, עליו הרחבנו כבר, קופ מיירס, והוילנד.
הוילנד.
הוילנד, הדני הפשוט מדהים, ילד בן 19, כוכב כדורגל, 4 שערים העונה, הוא הגיע משטורם גראץ, משחק שלישי רצוף שהוא כובש כבר, 2 פנדלים שהוא זכה במשחק הזה, אחד הוא כבש, יש לא מעט קבוצות שרוצות אותו כבר בינואר, עכשיו, אחת מהם זה יובה, ועוד כמה מעבר לים. כישרון אדיר, זה מדהים עד כמה הם מצליחים שוב להביא איזשהו בינגו עבורם, אטלנטה. מחלקת סקאוטינג מטורפת.
גם צריך להגיד רגע משהו על לוקמן, נכון, דיברנו עליו, אני רק אזכיר למאזינים שלנו. שחקן בן 25, לא ילדון, מגיע בקיץ ב9 מיליון יורו מלייפציג. הוא שחק בעונה שעברה בלסטר, אבל לא היה שייך ללייפציג. יש לו כבר 9 שערים ו3 בישולים. עונת השיא בקריירה שלו הייתה עונה שעברה, בלסטר, 6 שערים סך הכל. זה שחקן כנף, חלוץ צעד, כנף, יכול לשחק בהרבה תפקידים בקישור התקפי וגם כחלוץ, והוא פשוט מתפוצץ השנה באטלנטה, וממש, ממש, אפרופו, מחלקת סקאוטינג, יפה, ידעו לקחת שחקן שלא באמת נמצא בקו עלייה, להגיד על שחקן, שחקן התקפה שמגיע אחרי עונת שיא של 6 שערים,
כן.
ולדעת לזהות את זה כמין ניצוץ, יפה מאוד. אחלה לוקמן.
כן, ואטלנטה במשחק הבא תפגוש את ספציה, זה יקרה ב-19 בינואר, עוד 3 ימים מעכשיו, ואז יש לה את יובנטוס. כן. אגב, מבחן ליובה, כי זו עוד קבוצה מאוד התקפית.
נכון.
אז לראות איך ההגנה...
נכון.
שם מתאפסת לה מחדש.
נכון. והטלנט, זה משחק בטורינו.
בטורינו.
כן, בטורינו. ססוולו לאציו.
ניצחון ללאציו, סוף סוף חוזרת לנצח אחרי שלושה משחקים שלא עשתה את זה לאציו, צ'ירו אימובילה, אבל זה הסיפור, אולי יצא בדקה 15, פציעה המסטרינג, פציעה שכבר הוא סבל ממנה העונה הזאת, כנראה שהיא קצת החמירה, לא יודעים כמה בינתיים הוא יעדר, צריך לעשות את הבדיקות שלו עוד היום ולראות לאן זה הולך, אבל הסיפור של לאציו מעבר לניצחון הזה שהוא משאיר אותה בתוך כל המאבק הליגת האלופות, היה בין מאוריציו סארי שיוצא לתקשורת ופשוט אומר, אני לא יודע מה אתם מצפים, אבל עם הסגל הזה, להגיע לליגת האלופות, יהיה נס. ככה. וזה כמובן מאוד 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 מזעיק את כל המערכת, התקשורת נגדו, קצת כמובן את ההנהלה גם לפעמים, כי איגלי טארי, המנהל המקצועי, אומר שהוא לא מסכים איתו, והוא חושב שהם שווים יותר. אבל מאוריציו סארי פשוט יוצא ככה ואומר את הדברים האלה, זה יהיה... נס להגיע למקום רביעי, למרות, ושוב, גם סארי אומר, למרות כל הסגלים שהיו פה בעונות האחרונות והכל, מה לאציו השיגה? גם, גג, מקום רביעי, את המקום בליגת האלופות, לא השיגו פה יותר, לא באמת היה יותר מזה, למרות שעם סימון אינזאגי גם הביאו תואר, הם הביאו גביע. האם יש משהו בדבריו של סארי?
תשמע, הייתה שם המחצית הראשונה איומה ונוראה.
נכון.
ואגב, אפרופו, דיברת על אימובי לפעם שנייה, עונה שהוא כבר מוחלף לפני דקה 30.
אין להם חלוצים.
בכלל, הסגל...
פדרו נכנס, אבל זה לא...
כן, לא, בכלל, הסגל הוא לא... אתה יודע, קשה לסמן, יש את מילנקוביץ' סאביץ', ששחקן שאני מאוד מאוד...
אבל לא חלוץ.
הוא לא חלוץ, ויש את פיליפה אנדרסון, שגם לא חלוץ, אין חלוצים. אבל שחקן...
פיליפה אנדרסון כאילו משחק את החלוץ.
כן, והוא שחקן...
בלת ברירה.
והוא שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו גם. כן. ונכון, חסר שם ברק, וחסר לא מעט בסגל הזה. בכל זאת, הם מצליחים להוציא את הנקודות. הם מקום חמישי, 34 נקודות. כל עוד אתה בתוך הדבוקה של השתיים עד שבע, אתה באזור טוב. וכרגע יש להם את המקום בליגה האירופית, כרגע כמובן שבאותו מספר הנקודות נמצאת רומא, שהיא לא באירופה בכלל, במקום השביעים, 34 נקודות, אותו דבר.
לא, היא קונפרנס.
לא, שביעי אין קונפרנס.
לא?
שישי קונפרנס, כן.
תראה, בעצם תלוי בגביע בעצם, מי לוקחת גם את הגביע.
נכון.
מילה על ססוולו, שממשיכה לשקוע, ליפול, לרדת...
סד רביעי ברציפות.
כן, בדיוק.
לראשונה...
שישי בשבעה משחקים גם.
לראשונה מ-2016, רצף כזה גרוע.
מדהים. דיוניזי, אני לא חושב שצריך לשרוד את זה המאמן שלהם.
ססוולו כרגע, בעצם הכי קרובה לקו האדום, מכל הקבוצות שלא בקו האדום, כי הקו האדום זה גם, זה הסריה C.
נכון.
כי הפרש בין הקו האדום למקום ה-17, שזה ססוולו, הוא 7 נקודות.
עכשיו, משחקים,
במונחים של קו אדום, זה ים. זה, 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 זה ים סוף, זה מטורף.
נכון.
אז כרגע ססוולו עדיין לא בסכנה של ירידת ליגה. הפער של המסמפדוריה 7 נקודות, כמו שאמרנו, אבל... להיות הכי קרובה לשם, זה בוודאי לא דבר מחמיא.
כן, וזה כמובן שאנחנו מקליטים ביום שני, והיום צריכה לשחק עוד סמפדוריה.
נכון.
יש לה משחק נגד אמפולי, תשלים אותו, יכולה לנצח את זה, ולהוריד קצת את הפער הזה.
אמת.
אגב, בעצם זה יהיה המשחק האחרון שיסגור את הסיבוב. זהו, מתחילים סיבוב חדש במחזור.
מזל טוב! מזל טוב, יפה, יפה, בדיוק. מרגש מאוד.
נכון?
כן, כן, מאוד. בוא נעבור על שאר המשחקים
תן לי את זה.
כן, אני, כמו שאנחנו אוהבים, אקרמן, אני רץ, אתה עוצר אותי, בסדר?
תן.
טורינו ספציה.
עצור.
עצרתי.
היה לי משהו על ספציה. רגע, כתבתי את זה פה. למה היה לי? היה לי, לא?
אני לא יודע. אני אין לי את הזה שלך.
איפה זה היה? ברח לי. היה לי משהו על ספציה, ברח לי.
סוף פוטגורנו, להגיד בינתיים סוף פוטגורנו, כדי להעביר את הזמן.
מה איתו באמת?
מתאושש מהפציעה. מתאושש מהפציעה.
איזה באסה. הנה, תארתי, כן, כן. מה הסיפור? סיפור שהרעיד את אמות הסיפין.
נו.
אתה יודע מי היה האורח של טורינו?
מי?
ביציע?
מי?
קווין ספייסי.
האגדי.
האגדי.
והשנוי במחלוקת.
בדיוק.
כן.
פתאום, אבל אתה יודע, קווין ספייסי קיבל הזמנה מטורינו, הגיע מצטלם עם אורבנו קיירו, הביאו לו חולצה עם השם ספייסי.
קווין ספציה, הרדיו אומר.
קווין,
יפה. יפה מאוד.
ספציה גם ניצחה את המשחק בחוץ.
אוקיי.
אז זה כמובן עשה הרבה מאוד בלגן, למי שלא יודע, קווין ספייסי עומד בפני...
הרבה האשמות.
הרבה האשמות על תקיפה מינית, 12 האשמות של תקיפה מינית, אז זה פשוט, זו הסיטואציה, והזמינו אותו, היה ביציע, הצטלם.
אנחנו לא יודעים למה? אנחנו לא יודעים מה הקשר?
אין, לא, כנראה שטייל באיטליה באזור קצת הגיע, ראו, אמרו, יאללה, תגיע למשחק. אז עשו לו כבוד, ויצאו בלי כבוד. אז ידעתי שאלים משהו למשחק.
אודינזה בולוניה, 2-1 לבולוניה.
יאללה, תקדם.
קרמונזה מונזה.
עצו!
3-2 מונזה, כן.
קרמונזה עדיין לא מנצחת את העונה הזאת, ויש לה כבר מאמן חדש, בלרדיני הגיע אליה, פיתרו את המאמן שלה, מן הסתם, אחרי כל ההצעותיות. לא ניצחה, תאמין שקרמונזה עוד לא מנצחת את העונה הזאת. והעברה הכי טובה של ינואר בינתיים, ג'אן לוקה קפרארי, באמת, שהגיע מסמפדוריה, 3 שערים. ובישול בשלושה משחקים, יופי של שחקן, באמת כיף לראות אותו, וראיתי את ה... ראיתי קצת מהמשחק הזה, הקהל של מונזה לא גדול, הגיע אבל לקרמונה, נסע לא מעט, ונתן הצגה ביציאה, באמת הצגה ביציאה, ומונזה כבר עם 4 משחקים ללא הפסד.
נעבור לשאלות מהקהל?
יאללה.
אוקיי, יפה, אז יש לנו כמה. איתי הניג'אר, הנפלא.
אוהי דרום השרוף.
כן. כן, וחזק בפנטזי גם.
באמת?
כן.
אני חש בפנטזי. אין לי מושג.
אולי עונה הבאה. אולי עונה, כן, אולי עונה הבאה אני...
לא, אני לא יודע. אתה לא טוב? אין לי מושג. אני גם הבעיה האחרת, אני שוכח לעשות חילופים. ממש אבל שוכח.
אין לך משמעת פנטזי.
לא, לא, לא.
טוב, אז איתי הניג'אר שואל, מי יותר חשוב לקבוצתו? דיבלה לרומא או חוויצ'ה לנפולי? על פי כמות נקודות שהשניים השיגו לקבוצתם, על פי שיטת משחק או המשחק בלעדיהם, ועוד, איך אנחנו רואים את זה?
תראה, חוויצ'ה, היה לו תקופה שהוא לא שיחק בגלל פציעה בגב, ועדיין נפולי נראו טוב, וניצחו את המשחקים שלהם, אז דיבלה, ומורינו גם אמר את זה, הוא התקשר אליו ואמר לו, תשמע, קצר את החופשה, כן. אנחנו לא מנצחים בלעדיך.
כן, אני חושב שכן, אני חושב שאם אנחנו בסוף מוציאים את פאולו דיבלה מרומא, שהוא הבורג המרכזי, הוא ליטרלי במרכז, והוא הבורג שסביבו הכל מסתובב, הוא מסתובב את כל העסק הזה. כן, רומא היא קבוצה מאוד מאוד מוגבלת בלי פאולו דיבלה על המגרש, כשחוויצ'ה הוא לא הבורג המרכזי, הוא הברק של נאפולי. הוא הדבר הנוצץ ביותר שם, אבל הקבוצה לא בנויה עליו.
כן.
ולכן שנינו כאן יכולים להסכים שדיבלה הוא באמת משמעותי יותר עבור הקבוצה. מי לוקח את הקבוצה שלו יותר רחוק? זה כבר שאלה אחרת. אבל מי יותר חשוב? דיבלה. טוב, רועי רובי שואל, מה יהיה עם הסגל של אינטר בסוף השנה? מלא דיווחים על טריידים ורכישות.
היה דיווח מאוד מאוד משוגע בימים האחרונה. היה ראשי בסקאי ספורט איטליה, לא הבנתי את זה, שברצלונה מציעה לתת את סקייסי ולקבל את ברוזוביץ'.
כן.
עכשיו, אינטר מן הסתם לא נראה לי שיסכימו לדבר כזה. ברוזוביץ' השחקן הוא להכי חשוב שלה, מאוד, הוא לא לאחרונה פצוע קצת, אבל כשהוא יחזור, הוא מגה, מגה, מגה שחקן אצל אינטר, אני לא רואה את זה, ולקבל שחקן שלא נוגע בכדור.
ושמזוהה מילן.
עזוב את המזוהה מילן, עזוב, זה לא, עזוב מילה, אבל לא נוגע בכדור, לא בכושר, לא בכלום. לא נראה לי שזה יקרה. לגבי הסגל שלה, שקריניאר כמובן, הוא אחד מהשמות היותר בעייתיים לגבי אינטר, הם ממש לא מנסים ללחוץ אותו, לחתום על חוזה חדש, ואני לא רואה את זה כל כך זז. ושקריניאר כבר בימים אלה יכול, הוא מסיים חוזה בקיץ, הוא יכול לחתום כבר עכשיו לקיץ, כן. בחינם לעבור. השאלה אם הוא באמת יעשה את זה לאוהדים של אינטר, או שמה הוא יחכה קצת. עוד שמו, דאמפריז, המון דיווחים לגביו, כולל רובין גוסנס גם האמת שיעבור אולי, כי הוא לא מצליח באמת להתחבר שם עד הסוף, כך נראה. מה עוד? לוקאקו, אתה יודע, הוא בהשאלה.
כן.
אמור לחזור לצ'לסקי.
אני לא חושב שהיא מומשו את האופציה. אין להם אופציה בעצם. אין אופציה בחוזה.
כן. עוד...
ממפיס מועמד.
נכון, בדיוק. ממפיס קראתי עם חילוף, מה שקרה, לאנחל, על חוואקין קוריאה, שקוריאה ילך לברצלונה, וממפיס יגיע לאינטר. אני חושב שעבור אינטר ממפיס, שאם יגיע זה אחלה שחקן.
בטח, ברור.
אחלה חיזוק. ברור. באמת, ממש שחקן טוב, אבל גם בעמדה שיכולה להשתפר משמעותית.
השאלה אם הוא יוכל לשחק עם לאוטארו.
כי הוא משחק בדרך כלל ב-4-3-3.
הוא גם, וגם...
מאשר 3-5-2.
וגם כי הוא שחקן שאוהב להיות המופע המרכזי. בגלל זה בברצלונה זה לא מתחבר לו, אגב, כי הוא...
תשמע, יש לו גם את אנסו פאטי שם על העמדה הזאת, לדעתי, אם אני לא טועה.
הוא יותר, אתה יודע, הוא יותר משחק היום חלוץ.
נכון. אני חושב שזה יכול להיות טוב עבור אינטר, כי הוא יקבל יותר דקות מאשר ברצלונה. גם אם יהיה לספסל קצת, אז יכול להיות לא רע בו, כי הוא פנטזיסט, אני מאוד אוהב את מאפיס, לראות אותו.
שחקן אדיר, אדיר. טוב, רום סלע שואל, האם מילן בדרך לצלילה, סגל פצוע, עייף פיזית ומנטלית, חלון העברות כושל בקיץ, וכמו שמלדיני אמר, לא יהיה גם חיזוק בחורף?
מה שנקרא, היה קר בקיץ וגם קר בחורף. בדרך לצלילה, מקווה מאוד שלא, זה לא נראה טוב. אני כן מאמין בפיולי, שיכול לשנות, כנראה שהאליפות די סגורה, בוא נאמר את האמת. לא 100%, אבל יהיה קשה מאוד להשיג כן. את נפולי. ואין באמת הבדל בין לסיים מקום שני או שלישי או רביעי, נכון? צ'מפיונס ליג זה בכל מקרה. היוקרתיות היא כמובן אחרת, ומתי תבטיח את זה. זה הכל. מילן בתקופה שהיא חייבת לצאת ממנה, ואני חושב שכשאיפשהו הפצועים יחזרו, וההגנה תתייצב, כי אני הייתי מחזיר את סימון קיאר להרכב כבר עכשיו, אם הוא חזר לשחק, לדעתי הוא אמור לפתוח. ובוא נראה מה יהיה ביום רביעי, כי פתאום תואר, גם אם זה בפנדלים, תואר תמיד הוא מרים, והסופרקאפ הוא תואר לכל דבר, אתה חוגג בסוף, יש גביע, אתה נוסע לחול בשביל זה אפילו, אז אם היא תנצח את המשחק הזה, זה יכול לעשות תבורה טוב, אם תפסיד, אז יכול להיות שזה גם ישפיע איפשהו לליגה. אין לי תשובה חד משמעית לנושא הזה. בואו נראה את הלוז. יש את אינטר, ואז יש את לאציו, ואז את ססוולו, ואז שוב דרבי גם. לא טיול.
אוקיי, בואו נדבר על המחזור הבא.
יאללה.
אז, רגע, אתה יודע מה, לפני זה?
נו.
יש איזה עדכון רכילות, משהו מעניין, יש לך איזה משהו להתקיע.
שלחת לי איזה ידיעה באמת, ככה, מהקוריאה דולו ספורט על נאומי. הדיווח הוא שנאומי פשוט פתחה אינסטגרם.
כן, זה כל הסיפור.
וכמות העוקבים שלה פשוט טסה לגמרי.
בזכות טוטי.
בזכות כמובן פרנצ'סקו טוטי. בוא, היא גם בזכותה, כן, תראה איך היא נראית, כן? מספיק שהיא מעלה תמונה אחת כמו שצריך, ויש הרבה עוקבים, ככה זה עובד בעולם הזה לצערי.
אוקיי.
אבל זה הדיווח כרגע לפחות. אבל הם נמצאים באמירויות, הם נהנים.
כן, יופי. שמח בשביל פרנצ'סקו. שמח שטוב לו.
כולם.
יופי. טוב, בוא נדבר על המחזור הבא. אז ורונה תפגוש את לצ'ה. תעצור אותי כמובן אם יש לך מה להגיד.
רגע, אני צריך גם להסתכל על זה.
ורונה נגד לצ'ה.
הלאה.
סלרניטנה נגד נאפולי.
נאפולי.
פיורנטינה נגד טורינו. עם קווין ספייסי או בלעדיו.
לא נראה לי שהוא יישאר.
סמפדוריה נגד אודינזה.
חמוד.
מונזה נגד ססוולו.
מסכנים.
ספציה נגד רומא.
דיה.
יובה אטלנטה.
אופה, תעצור רגע, תקשיב.
נו.
אמרנו, חתיכת משחק.
פוטנציאל...
נפיץ.
פוטנציאל נפיץ בקטע כדורגלני.
בקטע כדורגלני ובקטע של יובנטוס, מה?
לא, לא בקטע, כאילו נפיץ, אנחנו אומרים את זה בדרך כלל על קהל. לא צפוי פה, לא.
קהל לא נראה לי. אבל נפיץ יכול להיות, עם השלכות.
בולוניה נגד קרמונזה.
נרדמתי.
אינטר אמפולי.
מעניין.
ולציו נגד מילאן.
אופה. אנחנו אוהבים את לציו. אנחנו אוהבים לשחק נגדם, מילאן. כך ייכנס למפגשים בין הקבוצות, אז כן, לא אמרתי את זה סתם. כי מילה ניצחה את כל שלושת המפגשים האחרונים, הפסידה בעל ב-21, הפסידה להם 3-0, ניצחה, כן, היא מילה נוהבת שחק עם לציו, נדמה שדווקא אנחנו...
משחק באולימפיקו, לא?
כן, משחק באולימפיקו, בסטדיו אולימפיקו. כן, בסטדיו אולימפיקו? כן, בדיוק, נכון.
יפה. טוב, זהו?
נראה לי.
כן?
יאו, הולכים הביתה, קפל. לא!
לא!
מה פתאום?
אוי ואבוי.
חייבים מילה על רניירי.
נכון. יאללה, תן.
טוב, תקשיב. קלאודיו רניירי זה באמת חזר לאמן את קליירי. וזה סיפור ענק, באמת. קלאודיו רניירי.
אני נשען לאחור, אני מקשיב לסיפור.
ב-1 ביולי 1988, קלאודיו רניירי עלה למשחק הראשון שלו כמאמן צעיר בן 36, שאימן קבוצות הרבה יותר, בליגות הרבה יותר נמוכות. וקיבל את קליירי, אז היא הייתה בסריה צ'י, בליגה שלישית. בעונה הראשונה שלו, הוא עלה לליגה שנייה. בעונה השנייה שלו, הוא עלה לסריה A, החזיר את קליירי, שתמיד הייתה רגילה להיות בליגה הראשונה. הוא הפך לאליל. בעונה השלישית, הוא עבר עונה קשה מאוד בסריה A, אבל שרד עם קליירי עונה נוספת, והשאירו אותה בליגה הראשונה. לאחר מכן, כמובן, קלאודיו רניירי יצא החוצה והלך לאמן בעוד הרבה מאוד מקומות, כולל אליפות אחת היסטורית ומשוגעת עם לסטר. לאחרונה, קליירי הסתבכה קצת במאבקי העלייה שלה בסריה B, לא התקשתה שם ופיתרה את המאמן שלה, והחליטה ללכת אחרי 31 שנים שוב על קלאודיו רניירי. הוא הגיע למשחק הראשון שלו, קלאודיו רניירי, נגד קומו, והוא התקבל בתשואות מטורפות, ויש תמונות של קלאודיו רנאי ממש מזיל דמעה כשהוא נכנס לתוך האצטדיון עם הקהל. אגב, התרגשות שאני אומר לך את הדבר הזה. הוא ניצח את המשחק הראשון, ניצח 2-0, וזה היה משהו מדהים. אבל עוד סיפור שהיה במשחק זה שהטלוויזיה תפסה אותו כל פעם, מדבר אל השרבול שלו. קלאודיו רנאי, כמה פעמים במהלך המשחק, מדבר אל השרבול שלו. שאלו אותו בסוף המשחק. דון קלאודיו, מה הסיפור? למה? למה אתה מדבר לשרבול? מה אתה אומר שם? רניארי אמר דבר מאוד פשוט. מאמנים בדרך כלל רושמים כל הזמן את ההערות שלהם, רושמים ורושמים וכאלה. נמאסתי לרשום. אז אני מקליט לשעון החכם ועובר על זה אחר כך.
המאמן הכי מודרני, והוא בן 70 פלוס כבר.
71.
יפה.
קלאודיו רניארי.
קלאודיו רניארי. אז בנימה זו, אנחנו נסיים את הפרק הזה של רדיו אזורי אקרמן. פצצה, אין כמוך.
תודה רבה, דניאל מקדווינצ'י. צ'או.
הרדיו, תודה. יאללה, ביי.